עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשנים. אבי בלום, יעקב ריבלין, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב. אני עם כוס מים, מאמץ את דברי חיים ילין, ולפחות בשיחה הזאת אנחנו יודעים שיום קשה מאוד ברצועה.
כן.
בואו נשתדל לאמץ את מה שהוא אומר, כל מילה.
אז כמו שאמרתם, יום קשה, אמרת אבי, ואנחנו מקבלים ככה טפטופים, נקווה שלא נקבל עוד בשורות קשות, ובתוך התווך הזה אנחנו רואים את המשחקים הפוליטיים, גם כולל הקמפיינים של משפחות החטופים, שככה מנווטים מפה ומשם בכל מיני יחצנים, אם זה בוועדות ראינו את המאומה היום, וגם הכאב שלהם אגב הוא מאוד מאוד מובן, כן? אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, ועדיין נמצאים שם חטופים. והשאלה, איך מתנהלים בתקופה הזאת, ואיך החטופים הפכו למשחק קלפים כאן, אם עוצרים את המלחמה ולא עוצרים את המלחמה, ומשחק בין שמאל לימין בכלל, ממתי זה הפך להיות סוגיה פוליטית של שמאל וימין? מי שרוצה להתחיל, תראה, יעקב, כן.
כן, תראה, זה סוגיה פוליטית מעין כמוה, ומשני אלמנטים. דבר שם, השמאל והמרכז תמיד היה פחות מלחמתי, יותר כאילו יותר הומני, הומניטרי, ולכן מתלבש להם מהדרישה הזאת להפסיק את הלחימה למען החטופים הרבה יותר טוב מאשר על עמדות הימין. אבל יש פה אלמנט הרבה יותר עמוק. בוא נראה את מי זה משרת הפסקת הלחימה בקבלת תנאי החמאס. קודם כל, הפסקת הלחימה משרתת את האופוזיציה, ופה תכף אני אגיד חריג אחד לטובה. היא משרתת את יאיר לפיד, את מפלגת העבודה, וזה כל מי שחושב שהוא יחזור לשלטון בבחירות הבאות, כי התסריט מאוד מאוד ברור. ברגע שיש הפסקת לחימה לחודש, חודשיים, שלושה, מתחילות ההפגנות הגדולות נגד הממשלה, שזה התסריט של האופוזיציה להפיל את הממשלה, כי בכנסת היא לא יכולה להפיל אותה. עם כל הביקורים שאנחנו שומעים פה ושם, זה קואליציה ברזל סך הכל. אז אפשר להפיל אותה בהפגנות רחוב, ולפי התסריט שאנחנו קוראים אותו בכל מיני מקומות ומורים אותו כמעט מפורשות, אז יש עצירת לחימה, הפגנות, בחירות וחזרה לשלטון של השמאל והמרכז. לכן אין כל פלא שהשמאל והמרכז אומרים היום מפורשות, אפילו יאיר לפיד שכרגל לא מדבר שטויות, אבל לאחרונה הוא שובר כל שיא שבעולם, הוא אומר היום נפסיק את הלחימה ובחודש הבא אפשר לחסל את סינואר. כאילו שסינואר לא מטומטם, כאילו שהוא לא יבקש ערבויות, כאילו שהוא לא ישאיר חטופים עד הרגע האחרון.
עכשיו אני אמרתי שחריג,
רק אחד לטובה יש. אחד שגם באופוזיציה וגם רוצה לחזור לשלטון, אבל עדיין מגלה איזושהי אחריות לאומית, קוראים לו אביגדור ליברמן. אין אחד יותר ממנו שרוצה לחזור לשלטון, אבל הוא אומר שני דברים. לא להיכנע לחמאס, ובית אומר לא בחירות עכשיו. אז נכון, אנחנו תמיד דורשים אותו לגנאי, היום אולי נדרוש אותו לשבח.
אבי.
אני מציע להסתכל לכיוון צפון. זאת אומרת, אם זה היה תמיד בגלל זה היה בחוץ, אם אתה לא רק במה שקורה בעזה, אפרופו עם המעבר לשלב הנוסף, וצאת הורדת עצימות מלחימה, למרות שצריך לשים בסוגריים את מה שקורה היום. השאלה היא מה קורה בצפון, וכאן אני פחות שומע בשיחה עם חבר הקבינט, שהאולטימטום שניתן לשליח האמריקאי, זאת אומרת תציג הסדר עד אמצע חודש ינואר, עובר לסוף ינואר, וישראל אומרת שאם עד אז לא יהיה הסדר, שבו חיזבאללה נסוג מקו הגבול מעבר לליטני, היא נכנסת לפעולה בצפון. ולכן גנץ לא יכול לחשוב לעצמו לפרוש, כשברקע יש חשש למלחמה בצפון בעצימות כזאת. וכאן צריך להפנות את העיניים עם כל הצער מה שקורה היום, מכיוון דרום לכיוון צפון, ולראות מה היו ההתפתחויות בשבועות הקרובים. וברקע הזה צריך לראות את כל המהלכים שנעשים גם ברצועה. אבל אנחנו כאן בשתי חזיתות, כן. שהחזית הדומיננטית בחודש הקרוב הולכת להיות הצפונית.
וכולם, ברור לכולם, אבי, שהחזית הצפונית לא יכולה להישאר כך כאיום על ישראל, כלומר, תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם בלי שהיא תוסר, וממילא אנחנו צפויים לאיזשהו התרחשות שם. השאלה אם תהיה התרחשות צבאית דרמטית, או התקפלות של חיזבאללה, דבר שפחות נראה.
שוב, מה שאני מבין, שהשיחה שהייתה גם בין ביידן ונתניהו, שאודותיה דווח, אבל כנראה לא מספיק, לפחות מה שמבינים גם חברי הקבינט, ששם גם, בוא נגיד לטונים, לא יודע אם אפשר לומר לטונים גבוהים, אבל עלה הנושא הזה, שביידן כשנכנס לשנת בחירות, הדבר האחרון שחסר לו זה מלחמה בצפון. Okay. לכן האמריקאים מבקשים לתת להם צ'אנס של עוד כמה שבועות.
טוב, יעקב, אז אם
אפרופו, אני רוצה להיר שתי הערות בהמשך למה שאבי אמר. א', למה גנץ לא פורש? אז כמו שהוא אמר, זה בגלל חשש למלחמה בצפון, אבל בואו, אני כרגיל מחפש את המניע הפוליטי הישיר, ומצאתי אותו אתמול בסקרים שפורסמו בערוץ 12 ו-13, הלו?
כן, אנחנו שומעים.
ש-65% ממצביעי גנץ לא רוצים שהוא יפרוש מהממשלה. זה נתון מדהים, למרות עם כל הביקורת על נתניהו, וכל מי שמצביע לגנץ הוא לא חסיד של נתניהו, אבל הם כולם מבינים, יש להם את האינסטינקט הממלכתי הזה, שבזמן
מלחמה... זאת אומרת, יעקב, שאלה שקוראים לו לפרוש, מרביתם הם לא, נגיד, מרבית המצביעים שלו לא רוצים שהוא יפרוש.
ומרבית המצביעים של יאיר לפיד, בדיוק הכל הולך משחק של שמאל וימין. עכשיו לגבי הצפון, תראו לדעתי, ואני לא חוזה עתידות, אבל קצת תחושת בטן, לדעתי מדובר פה במה שנקרא המשחק האמריקאי צ'יקן. גם החיזבאללה וגם ישראל מעלים את הרף כדי לדעת מי מצמץ ראשון, ואני שאני שומע את האיומים שאם לא עד סוף ינואר נפתח במלחמה כוללת, אני שואל את עצמי, מה המשמעותה של מלחמה כוללת? שאנחנו נהרוס את לבנון והם יהרסו אותנו, אנחנו רוצים לחיות פה כמו בעזה, בלי מים, בלי חשמל, אנחנו יודעים בדיוק את היכולות של חמאס.
אבל יעקב, אתה רואה את השווה, אתה רואה אותם חוזרים כשחיזבאללה על קו הגבול, זה הרי בלתי אפשרי.
הם לא חוזרים כרגע, ולכן, נכון, הם לא יחזרו, אבל ישראל לא תפתח מצד עצמה במלחמה יזומה, שתביא לא רק שהצפון לא יחזור גם במצב של מלחמה יזומה, יהיו פה שבועות מאוד מאוד קשים, לכן יש לי תחושה שמדובר פה בסוג של צ'יקן, אבל לך תדע, אולי ימים יגידו.
טוב, אבי, מילה על הסקרים, אנחנו רואים, למרות שהן בחירות, הזכרת יעקב את הקואליציה החזקה כמו ברזל, ליכוד עם נתניהו, בלי נתניהו, רואים גם עימותים בתוך הממשלה, ואפילו לפיד, כמו שהזכרתם, אומר, בואו נקצוב את הזמן, כי ממילא יהיו בחירות, כרגע לא טוב לא לי ולא נתניהו, אז אולי נקבע אותם למועד אחר.
אני רוצה לומר, כולם מבינים שאם יהיו בחירות, נתניהו הולך הביתה, ויכול להיות שגם בלי בחירות אם לא יהיה רואה בצפון. לכן אני ממשיך את מה שאמר יעקב, שכשאנחנו מסתכלים על הצפון, והאינטרס הישראלי אולי ללכת למלחמה, צריך לדעת שגם האינטרס של נתניהו ללכת למלחמה, יכול להיות ששני האינטרסים האלה פשוט הפעם מקבילים, תמיד נתניהו ברח ממלחמות, אבל הפעם יכול להיות שגם טובתו האישית מצדדת במלחמה. אני לא אומר שבגלל הרקע הזה הוא יצא למלחמה, תדע, הרבה דברים אפשר לחשוד בו, אני לא חושב שאת הדבר הזה, גם בתיקים הכי כבדים, בזה לא חשדו בו. לכן, כאן צריך להסתכל על הצפון בעין פקוחה, ולגבי הסקרים, אנחנו רואים את הסקרים, קשה לצאת ממצב שאתה עם 16 מנדטים, מול 30 ומשהו, אגב זו תחנת ביניים, כולם ברור להם שגנץ לא יישאר עם המספרים האלו, אבל ברור שראש ממשלה שנמצא תוך כדי לחימה עם מספר כזה של מנדטים, כשלא רואים איזשהו סוף של תמונת ניצחון אדירה של כיבוש עזה ותפיסת ראשי החמאס, זה כנראה לא נראה באופק, קשה לראות את ביבי מתאושש מזה, גם הוא מבין את זה, גם הוא יודע את זה.
כן, יעקב.
כן, אני בקשר לסקרים, תראו, נתניהו הרבה פעמים עושה שיקולים פוליטיים שאומרים שהם לטובתו ולא לטובת המדינה, אני לא אחשוד בקשרים אם אני אגיד שזה הנושא, אבל לדעתי זה לא, זה, צריך לדייק פה את הדברים, זה לא טובתו רק הספציפית של נתניהו. כשהסקרים אומרים, ששואלים שאלות נוספות בסקרים, האם אתה בעד סיום המלחמה בתוך כדי קנייה לחמאס, האם אתה בעד נסיגה, רוב העם בעמדה שצריך להילחם פה, כנראה גם בצפון וגם בדרום, כדי להביא לסיום המצב הנורא שהתחיל בשביעי באוקטובר. אני עושה חשבון, הוא עושה חשבון לא רק מה טוב לו, אלא מה באמת רוצה העם. אני אתן דוגמה למשל, בגלעד שליט היו סקרים בולטים מאוד, שרוב הציבור מוכן לשלם מחיר מאוד מאוד כבד כדי לשחרר את החייל החטוף, וזה בדיוק מה שנתניהו עשה. אז נתניהו גם עכשיו מסתכל לא רק על הבייס, אלא על דעת הקהל, ואין סקר אמיתי חוץ אולי מזה, זה ערוץ אחד שכבר מזמן איבד את האובייקטיביות עם כל מסקרים מוזרים. אגב, אפרופו הסקר הזה, שאומר שנתניהו יורד ל-16 מנדטים, לדעתי זה סקר בלוף, כי באותו סקר ברקת מביא 21 מנדטים, ועל זה נאמר בכל השומע יצחק.
כן.
אגב, יש הסבר של מומה פילבר לגבי הסקרים, שיש הרי 20 מנדטים של תומכי הימין, שהיום בסקרים אומרים שהם לא הולכים להצביע, והוא טוען גם שמכל הפאנלים שהם מתבססים עליהם הסוקרים, מצביעי הימין היום עושים את מה שבעבר מצביעי שסשו, שתמיד דגמו אותם בפחות, והם פשוט לא עונים. לכן גם זה, זה משהו שצריך להטיל בו ספק. אני חושב דבר אחד, ואנחנו רואים את הבייס, אנחנו מרגישים אותו, אנחנו בסוף חיים בתוכו. ככל שהקריאות האלה, הצעקות, ראינו היום את הצעקות על גפני שהגיב יפה, והצעקות בכבישים, ככל שזה נתפס שמטה משפחות החטופים, מישהו חטף אותו והשתלט עליו, כך פתאום אתה רואה את הסנטימנט הימני חוזר, גם לטובת נתניהו.
בהחלט, ובנוסף, גם לא לשכוח שאין הרבה אלטרנטיבה כרגע, בוא, זה לא שיש להם איפה ללכת, אתה אומר, כשלפעמים שאני רואה ירידה לשס ביהדות תורה, אני אומר, נו מה, פתאום המנדט של יהדות התורה החליט ללכת לגנץ בינתיים, קצת מצחיק. טוב, חברים, הפרשנים אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם. ערב טוב.
ערב טוב.